טוב, אז ביקשת סיפור מביך, אז לפני שבוע וחצי הלכתי למיון בשלוש בלילה באיכילוב, כי הייתי בטוח שיש לי סרטן, ואז התברר שם שיש לי צרבת. כן.
תגיד, כמה שעות היית במיון כדי שיהיה גלוי אם יש לך צרבת?
האמת שהייתי לילה שלם, שכבתי לילה שלם במיון, זה די נורא. כן, אבל למדתי לקח, ללכת לרופא משפחה ולא למיון, ולא לקרוא בגוגל על מחלות.
כן, אבל תגיד, הצרבת עברה?
כן, כן, נתנו לי תרופות, אני בסדר, אין לא סרטן ולא צרבת כנראה.
יפה, יפה, זהו. עכשיו אני יכול להתחיל את הפודקאסט, כי הייתי מודאג לגבי הדבר המטורף הזה. אני מכניס את המוזיקה, ואנחנו מתחילים בעוד שנייה. Yeah. אז מה קורה בנדה?
מה נשמע?
מותר לקרוא לך בנדה? קוראים לך בנדה גם באופן רשמי?
כן, כן, רוב החברים קוראים לי בנדה, יאיר זה דווקא פמיליאר כאילו, סליחה, הרשמי.
כן, פמיליאר או אני רוצה להיפרד.
כן, ממש ככה. וזה קרה לו.
יאיר, אני רוצה להיפרד.
כן. זה קרה לו אחת.
אז קרה לו פעם. אז בוא רגע נציג אותך באופן קצת יותר רשמי. אתה דוקטור יאיר בן דוד. אתה לא סתם בנדה, דוקטור יאיר בן, אני פשוט הכרתי אותך שהיית רק בנדה. דוקטור יאיר בן דוד, ואתה מבין עניין בתחום הפסיכולוגיה של המוסר, נכון? יש אולי מישהו שמכיר אותך כי יש לך בלוג בארץ שנקרא מידה טובה, ושם אתה נוהג כבר לדעתי שנתיים, שלוש, משהו כזה, לכתוב מאמרים על סוגיות מוסר שהם כאילו הכי מהיום יום שלנו, כמו אם מגיע צ'יפס לאמצע השולחן, למי מותר לאכול את הצ'יפס האחרון, אבל גם דברים קצת יותר רציניים, סתם זה לא באמת כתבת, אבל דברים כמו, אתה יודע, רשתות חברתיות. מה?
זה ייכנס למאמר הבא, אני אומר.
כן, אני מקווה, אני מקווה שתיקח השראה מהפודקאסט. אם הרשתות החברתיות פוגעות באושר שלנו, אז האם כדאי או לא כדאי לנו להמשיך להישאר שם? ואם יהיו הרובוטים יגיעו, אז אנחנו רוצים שהם יהיו מוסריים או לא רוצים שהם יהיו מוסריים? וכל מיני סוגיות שהן בין מאוד גבוהות למאוד קרובות לחיים שלנו, ואתה פשוט דן שם בשאלה, שאלה, שאלה מוסרית כלשהי, מבלי שאתה רבי ומבלי שאתה מנסה להיות איזשהו פילוסוף של המוסר, אלא מתייחס לזה מתוך הכיוון של הפסיכולוגיה של המוסר, שזה נושא מאוד מאוד מעניין, וגם הוצאת הספר, מזל טוב בנדה.
תודה רבה.
ספר שנקרא איך להיות טוב. מדריך מקוצר לפסיכולוגיה של המוסר. עכשיו תשמע, כל זה נשמע כמו פרסומת, אני לא נוהג לעשות פרסומות, אז שואלים את עצמם המאזינים היקרים של הפודקאסט, למה ליאור נשמע כמו פרסומת? והסיבה היא, שאם הייתם מכירים את בנדה, הייתם יודעים שהוא איש כל כך טוב ומוסרי, לא יודע אם כמו בספר, אבל נגיד 70%, כך שאני רק רוצה לפרגן לו, ואני רוצה שיותר אנשים יקראו את הספר שלו, ויהיו יותר טובים, העולם מלא בחרה של אנשים. למה, בנדה, למה אנחנו כל הזמן, או חלק מהזמן שלנו, אנחנו חרות? אתה יודע להגיד לי?
אז קודם כל אני מוכרח לומר שאנחנו הרבה פחות חרות ממה שאנחנו חושבים. כלומר, יש איזה אפקט מצטבר של מדיה ושל רשתות חברתיות וכולי, שאנחנו כל הזמן מקבלים את החרה. ויש לנו גם מנגנונים שאוהבים לקלוט את החרה. אנחנו יותר רספטיביים, יותר מצפים לסימנים, לדברים רעים, מאשר לדברים טובים. אז צריך לזכור, אנחנו, המצב הוא לא חרה כמו שהוא נראה לנו חרה. זה דבר ראשון, קצת אופטימיות על הבוקר, אני מקווה. עוד כן, משהו, כן. אגב, חשוב לזכור גם שבאמת אחת הסיבות, ובספר אני מדבר הרבה על זעם מוסרי ברשתות החברתיות, אנחנו כל הזמן רואים, אתה יודע, חדשות לבקרים, אנשים שמעלים פוסטים נזעמים, על כל דבר, הרבה פעמים יש גם סיבות מוצדקות, נגיד מה שקרה לאחרונה באילת וכולי, אבל אנחנו רואים את זה בהמון סיטואציות, ומה שהמחקר מראה, זה שהרבה פעמים אתרי חדשות משתפים תכנים שמעוררים זעם מוסרי, כי זה מה שאני ואתה, זה מה שמניע אותי ואותך לעשות שר. אז אנחנו מקבלים איזו תמונה מאוד קודרת של העולם, לפי הכל חרה והכל לא מוסרי, אני לא בהכרח דבק בגישה הזו, יש הרבה חרה, אבל אנחנו, בוא נגיד, אפשר להגיד שבמידות, בערכים מסוימים ובמידות מסוימות, אנחנו טובים מאי פעם, אוקיי? אז זה משהו שחשוב להגיד.
אתה מתייחס לאותם טיעונים והסברים כמו של יובל נוח הררי, שאומר בסך הכל יש פחות אלימות, בסך הכל יש פחות מקרי רצח ואונס ושעוד, למרות שעדיין יש וזה נורא כשיש אותם, אבל בסך הכל יש הרבה 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 פחות, ואנחנו חיים יותר ארוכים ויותר בריאים ברמת חיים, ויש לנו מדרכה ואוכל וזה ושירותים וכל מיני דברים כאלה שלא היו בדורות קודמים, לזו כוונתך?
במידה מסוימת כן, אני צריך להגיד גם נניח, אני אקח מקרה פחות קשור ספציפית לדברים הנוראים שאנחנו שומעים עליהם, נגיד זכויות לקהילה הגאה ודברים כאלה. הרבה פעמים אנחנו אומרים, אוקיי, באיזה מדינה אנחנו חיים שעדיין אסור להתחתן, נישואים גאים וכולי, אבל צריך לזכור שלפני, כלומר אנחנו כן מתקדמים, העולם מתקדם לכיוון ליברלי, רק שמה שאנחנו רואים במחקרים ובסקרי ערכים, שהרבה פעמים ליברלים נעים הרבה יותר מהר קדימה משמרנים, שגם נעים קדימה בכיוון הליברלי, אבל טיפה יותר לאט. ואז נוצר פער, והפער הזה יוצר מין איזשהו מצב, שאנחנו אומרים, אוקיי, יש פה כיתוב מטורף. הכיתוב נוצר מזה שכולנו נעים לכיוון הליברלי יותר, והרבה פעמים המוסרי יותר, אבל לא באותה, לא שאני מקביל בין ליברלי למוסרי, חס ושלום, אני לא רוצה שיתקפו אותי אחר כך פה כתגובות לפודקאסט,
כן, אבל מעל גלי היתר התקפו אותי, כן. התקפות עם תדרים.
כן, כבר קיבלתי מספיק התקפות על כל מיני דברים שאמרתי, אני אוכל לדבר עליהם אחרי, אבל בגדול, אני חושב שאנחנו נעים לכיוון מסוים, רק לא באותו קצב, ואז נוצרת תחושה של פער מאוד גדול. אבל התחושה הזו היא תחושה, והיא לא...
זאת אומרת, אם הבנתי נכון, אתה אומר, הממוצע התקדם, השמרנים, שכאילו מרגישים שגם הם מתקדמים, הם אומרים, מה אתם רוצים? אנחנו הרבה הרבה יותר ליברליים מההורים שלנו, ומההורים שלהם, אנחנו גם כאלה, למה אתם טוענים שאנחנו לא? והליברליים, שהם כאילו מתקדמים יותר מהר מהממוצע, ואומרים, מה זה, כבר בשבע מדינות מותר נגיד לאנשים, לזוגות גאים להתחתן, איך זה יכול להיות שבישראל אסור? אז הם עצבניים, כי הם מסתכלים על זה מלמעלה, ואומרים כאילו, אנחנו יותר מתקדמים יותר מהר מהממוצע. אבל בסך הכל, התנועה הכוללת, אם הבנתי נכון, היא כלפי הכיוון הליברלי, ועכשיו אמרת שאתה לא מתכוון שליברלי זה מוסרי, אז תסביר.
אוקיי, אז קודם כל אני, לגבי מה שאמרת, אני מסכים לגמרי, אני יכול לתת דוגמה אפילו מהמשפחה שלי, אני ממשפחה דתית, ואצלנו בשולחן שבת, או אתה יודע, בארוחות, לא היו אומרים את המילה הומו לפני כשהייתי ילד, אוקיי? לא היו, זה היה משהו שלא אומרים, והיום מדברים על זה וכולי, ויש פורומים על זה, אז כשדתיים מקיימים פורומים על זה, מרגישים הרבה פעמים, אוקיי, אני יותר, הרבה יותר ליברלי ממה שהיו ההורים שלי, או ממה שהייתי לפני כמה שנים, מה אתם רוצים ממני? למה אתם תוקפים אותי? כלומר, כן. בגדול אפשר להבין את הסנטימנט הזה, עכשיו, באמת שאלת לגבי, למה ליברלי זה לא בהכרח יותר מוסרי? נכון, אם הבנתי את ה...
כן, עכשיו שנייה, בין רק לשנייה, אתה יכול להתרחק טיפונת מהמיקרופון?
בטח, הנה, עכשיו טוב.
זהו, תמשיך. אוקיי, אז נחזור לשאלה, למה ליברלית זה לא בהכרח יותר מוסרי?
כן, אז בגדול, נכון, מי שליברלי חושב שליברלי זה מוסרי, נכון, אנחנו חיים ככה, אגב, אם מדברים על פסיכולוגיה של המוסר, אז באמת, הפסיכולוגיה של המוסר, המחקר הפסיכולוגי של המוסר, בשנים הראשונות שלו התעסק בעיקר בערכים ליברליים. למה? כי מי לומד באוניברסיטאות ובקולג'ים האמריקאים, או מי מלמד שם יותר נכון? בעיקר פרופסורים ליברליים. ובאמת חקרו בעיקר ערכים שקשורים לליברליים, ואז קם חוקר בשם שקראו לו ג'ונתן הייט, ואמר, אתם מסתכלים רק על חלק מהתמונה, אתם חוטאים לעבודה שלכם כחוקרים, למה? כי יש שורה של ערכים שמרניים, ערכים שאנשים שמרניים ממש מאמינים שהם ערכים מוסריים, ואתם לא חוקרים אותם ולא מדברים עליהם. לדוגמה, ערך הנאמנות, כן, אז ערך הנאמנות לקבוצה ולמדינה ולקהילה, או דוגמה אחרת, סמכות, כבוד לסמכות, ציות לסמכות, דוגמה נוספת, אולי אפילו יותר מוכרת, זה הטהרה, כן? צניעות, ערכים של קדושה וכולי, את כל הערכים האלה הרבה מהשמרנים תופסים כערך מוסרי ממש. כלומר, נאמנות למדינה זה לא איזה משהו אגואיסטי כי זה המדינה שלי ואני צריך להיות נאמן לה, זה ערך מוסרי מבחינתם. וזה ההבדל.
כלומר, כשהם רואים, כשהם רואים את, נגיד, את המפגינה המאורטלת שמה בתמונה ידועה מההפגנות בבלפור בירושלים, והם מתייחסים לזה שהיא אולי לדעתם מוזילה את דגל ישראל, והאנשים מהצד השני הליברליים הם כאילו מדברים בשתי שפות שונות. הם מנסים להגיד, אתם לא מוסריים כי לכם, אתם לא עומדים בערך הכבוד למדינה ולערכיה, סליחה, ולסמליה, והם מסתכלים מהצד השני והם אומרים, מה זה בכלל קשור למוסר? זאת אומרת, אנחנו כאילו, מי זה אנחנו? הקבוצות לא מסכימות מלכתחילה על מה כלול בדבר הזה שנקרא מוסר.
נכון, וזה מסביר המון המון מהמלחמות ומההבדלים בין הקבוצות. זה גם מסביר, וזה היי טען יפה, שהרבה פעמים, אגב, הוא קומם עליו הרבה אנשים, הוא אמר, לימין יותר קל להבין את השמאל מאשר לשמאל את הימין. ולמה? כי בן אדם שהוא שמאלני, בן אדם שהוא סליחה ימני, הוא מבין את ערך למשל לא לפגוע באחר, אוקיי? או ערך השוויון. לעומת זאת, שמאלני לא מבין למה אותה נאמנות לסמלים או דברים כאלה זה נחשב ערך מוסרי. אז נכון, זה מקביר המון המון מהמחלוקות בין המחנות. לפעמים זה נראה שזה דברים כמעט לא ניתנים לגישור באמת.
כן. עכשיו תגיד שנייה, אני רגע רוצה לחבר את הדיון שלנו לדבר הזה, המאורטל הזה, המאורפל הזה שאני קורא לו העולם החדש, ואני רוצה להיכנס שנייה לתוך הרשתות החברתיות, אוקיי? בעצם ברשתות החברתיות, אחת התחושות החזקות שהיו לי, כשהאינטרנט הפך להיות קצת יותר נורמלי, נגיד בכזה סביבות 2004, 5, 6, שהיו עוד פורומים חוץ מתפוז, והיו מקומות קצת יותר נחמדים להכיר בהם אנשים, פתאום הייתה למשל לי כל מיני תחושות שהי, הנה אני יכול להיות בקשר עם אנשים מכל העולם, שאני מרגיש הרבה יותר קרוב אליהם מוסרית, מלחלק מלבני עמי. איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות שאני ארגיש כל כך קרוב מוסרית עם אנשים שהם לא הכרתי אותם, לא גדלו איתי, לא מדברים את השפה שלי?
כן, אז אתה שואל אותי את השאלה. אז בעצם אין מה לעשות. מה שקורה זה העולם מתחלק היום יותר על פי ערכים מאשר על פי אזור גיאוגרפי, ובאמת אתה רואה את זה, אתה רואה שיש קו נגיד לאומני בעולם של הסחבקים הלאומנים, כן, כל מיני ראשי ממשלות ונשיאים של דיקטוקרטיות כאלה שמאוד מתחברים אחד עם השני, למרות שכל אחד מה שהוא אוהב זה בעיקר את הלאום שלו. לעומת זאת, אם אתה תלך לבית קפה אני לא יודע, בפריז או בברלין, הרבה פעמים תתחבר או תהיה זהה בערכים לאנשים שם, הרבה יותר מלפה. כן, זו תופעה שכבר קיימת שנים, זה אפילו לא כזה חדש, הרשתות החברתיות טיפה באמת מעצימות את זה, כי אז אתה פשוט באמת יכול לבודד את עצמך בעולם החברתי שלך, לעשות הייד לכל מי שאמר משהו שהוא טיפה שונה ממה שאתה חושב, ולעשות לייקים לכל מי שאתה רואה, ואז נוצר מוסר אלגוריתמי כזה, שאתה מתבצר ומתחזק בעמדתך, כי האלגוריתם נותן לך את מה שאתה אוהב לשמוע, שזה אתה והזהות המוסרית שלך, לא אישית, כן, זה אמירה כללית.
זאת אומרת, למרות שבפוטנציאל יש לרשת החברתית לגרום לי לראש יותר פתוח, בסופו של דבר הוא דווקא, אני יותר מסתגר בתוך הדעות שלי, כי לאט לאט החברים שלי והפיד שלי והאנשים שמופיעים שם והפוסטים שאני רואה הם יותר דומים לדעות שלי, ואני בעצם סוגר את הראש שלי.
נכון, נכון, אתה ממש סוגר את הראש שלך, זה גם גורם לך יותר הרבה פעמים להנאה. הדברים היחידים שאתה מקבל מבחוץ הם באמת ביטויים של זעם מוסרי על מה שאנשים אומרים, נגיד שמאלן יקבל את יאיר נתניהו כמישהו ששיתף פוסט תוקפני נגד מה שיאיר נתניהו אמר, כן? הוא לא יקבל אותו ישירות, הוא לא יקבל אותו לא מתווך, בלי להגיד מה שאני חושב על יאיר.
כן. עכשיו תגיד, עוד משהו שקשור לרשתות החברתיות, אז נגיד שראיתי איזשהו פוסט זוהם, ונגיד שבטעות איכשהו השתרבב לי לפיד פוסט שהוא כן קצת זה, כי בכל זאת יש לי חברים מכל הקשת, ועכשיו אני מרגיש בתוכי, לא משנה אם אני מחליט להגיב או לא מחליט להגיב, הרגע שאני מרגיש כלפי הפוסט הזה שאני רואה, הוא שהבן אדם הזה טוען משהו, מה שהוא טוען שצריך לעשות, הוא מאוד מאוד לא מוסרי, אוקיי? סתם אני אתן דוגמה מפגרת, לא יודע, ביבי החליט שכל אחד יקבל 2,000 שקל, או אני לא זוכר כמה, ואני אראה את הבן אדם שאומר, איזה יופי, מחלקים כסף, אנחנו כל החיים משלמים מיסים, ועכשיו סוף סוף עושים משהו עם המיסים האלה, ומחלקים אותם חזרה, ואני אראה את זה, ואני אחשוב שזה רעיון גרוע, וכו' וכו' וכו'. עד כמה הדבר הזה נובע באמת מההיגיון שלי, או שהוא נובע בעצם מהרגש שלי?
אוקיי, אז מה שהמחקר הפסיכולוגי מראה, ושוב, אני הרבה פעמים מדבר בשמו, גם יותר קל לי להיאחז במחקר, אתה יודע, תמיד יותר קל לך להתעלות על, לעלות על כתפי, לעמוד על כתפי ענקים, אבל בגדול הוא מראה שחלק גדול מההחלטות האלה אנחנו מקבלים על פי אינטואיציה, ורואים גם לפי הזמן שלוקח לך לקבל את ההחלטה. אתה רואה פוסט תוך שניות, אתה יודע בדיוק באיזה צד אתה ובאיזה צד אתה לא, עלינו אתה עם לצרינו כמו שאומרים, ואתה מחליט. ובסופו של דבר זה נהיה גם משחק של אינטואיציות וגם משחק קבוצתי. האם זה בקבוצה שלי או לא בקבוצה שלי, וככה בדרך כלל אנחנו מקבלים את ההחלטות שלנו. מאוד לא שיקול והיגיון.
כלומר, אני חושב שאני חכם ויש לי חשיבה ביקורתית, אבל בתכלס ביקורתית בתחת, כי אני, סליחה על הביטוי, כי אני באמת תוך שנייה תמיד יודע מה דעתי, אז איפה היה זמן פתאום לביקורת פה להיווצר?
כן, אז קודם כל אתה באמת חכם, אבל אני מזכירים לגבי, גם לגביך אפילו, בעת שאתה קורא פוסטים וזה, שביקורתית בתחת, אין מה לעשות, ההחלטה שלנו היא מאוד אוטומטית, היא מונחית על פי תחושות בטן, רגשות מוסריים, הרבה פעמים ההיגיון בא רק בדיעבד, להצדיק את ההחלטה שלנו. פתאום אני אכתוב לך תגובה, כן? למה אתה חושב ככה? זה לא נכון, הממשלה מתגמלת את האזרחים וככה זה יאיר את השוק, אז פתאום תידרש להיגיון, כדי להצדיק את ההחלטה שלך בעיניי, בעיני ציבור הקוראים שלך, בעיני עצמך, אבל ההיגיון פה הוא בדיעבד. הביקורתיות לא מופיעה בשלב הראשון בדרך כלל.
כן. אוקיי, אז אני מניח שזה גם לא רק בפוסטים בפייסבוק, אלא באופן כללי, ככה אני מתנהל במרחב. אבל אתה יודע, לפעמים היקום הוא פתאום מציב מולי דילמה מוסרית אמיתית, לא רק איזה משהו כזה פוסט בפייסבוק. אתה יודע, אני לא יודע מה, אני עולה על אוטובוס, לא יודע, אני אתן דוגמה שקרתה לי למשל, יש שם בן אדם שמתחיל לצרוח כי הוא משוגע, לא באמת זה, והוא צורח על איזשהו מישהו תמים, נגיד קשישה או נער צעיר שלא יכולים להגן על עצמם, מצד אחד, מצד שני הוא לא מזיק, הוא פשוט צורח כי הוא משוגע, הוא לא באמת עושה להם, הוא לא מכה אותם או איזשהו משהו כזה, ואני נמצא עכשיו בתוך הדילמה הזאת, ואני לא יודע אפילו איך להתחיל להתמודד עם זה, האם אני אמור לצרוח עליו חזרה, שישתוק, האם אני אמור גם אם צריך להגן בגופי, מה אני אמור לעשות עכשיו? עכשיו, בבית ספר לימדו אותי שאם נכנס זקן לאוטובוס, אני צריך לקום. אבל הם לא לימדו אותי להתמודד עם הסיטואציה הראשונה שתיארתי. זאת אומרת, איך אני אמור בתור בן אדם מבוגר, נגיד ילד יותר קשה לשפוט, אבל אני בן אדם מבוגר ואני אמור להיות ורוצה להיות מוסרי. איך אני אמור לדעת כאילו איזה כלים יש לי בכלל כדי להבין איך לקחת את ההחלטה, מה לעשות?
כן, אז קודם כל שאלה מצוינת, אני גם נתקלתי לא מזמן במקרה דומה, מישהי שעלתה למישהו, סליחה, שעלה לאוטובוס והתחיל גם קצת שנראה שמשהו שם פחות עובד והתחילה לקלל רוסים, אוקיי? ואז פתאום אתה אומר, אוקיי, אם יעלה מישהו שהוא רוסי לאוטובוס, כן? אז הוא עלול מאוד להיפגע. ומה שקרה, ואני אומר על עצמי, אבל זה משהו שמאוד מעיד, פשוט ישבתי שם והתלבטתי מה לעשות, ועד שהחלטתי שצריך להגיד לו משהו, שצריך להגיד לו משהו, סליחה, אז הוא כבר ירד מהאוטובוס. אז
זה בדיוק מה שקרה לי. זה בדיוק מה שקרה לי, אבל אוקיי, אז זה נשמע כאילו אין לנו את ה... את הטולקיט.
נכון, נכון. אז בוא אני אגיד על זה משהו, כי זה סופר חשוב. בגדול, באמת אתה רואה שאם אתה משתמש בהיגיון מוסרי, אז לפעמים עד שההיגיון עובד, כבר אין החלטה, אוקיי? ולכן אנחנו פועלים, לכן הכללים זה דבר יעיל, לכן ההכנה של מה צריך לעשות בכל רגע נתון, זה אחלה דבר, כי זה מכין אותן, אוקיי? נניח, כן, אז
מה שנקרא קשה באימונים קל בקרב.
ממש, וזה מאוד עוזר. אבל כן צריך להכין אותנו להמון המון סיטואציות. החברה עושה את זה רק בדברים הכלליים, כן? אם היית עד לרצח, אני מניח שהיית מדווח למשטרה, אוקיי? אם היית עד לגניבה, אוקיי? בוא נגיד שיש כאלה שהיו עדים לאונס ולא דיווחו, אוקיי? אבל כן אנחנו יש לנו כמה כללים, אבל המצבים האלה לא תמיד יש לנו כללים, ולפעמים זה בעיה. לפעמים ההיגיון המוסרי, החשיבה שלנו עוזרת לנו לקבל החלטה בפעם הבאה. כלומר, אני חשבתי עד שהוא ירד מהאוטובוס, אבל בפעם הבאה אני אהיה יותר חכם, ואולי אם יהיה לי אומץ אני אתערב. אז זה כן עוזר בטווח הארוך, בטווח הקצר לא כל כך, ולכן באמת צריך טולקיט. עכשיו, תזכור שלרוב הדברים בחיים, וזה משהו שקשור למה שדיברנו עליו קודם, החברה מתפקדת ומתפקדת טוב, רוב הזמן אין אלימות, אנחנו מתעצבנים המון על אנשים, נכון? אנחנו הרבה פעמים שונאים את הבוס, ולא נעים להגיד רוצים להרוג אותו, או תחבורה ציבורית זה בכלל סיטואציה שאתה, כן, אם היה מותר אלימות, בוא נגיד שהדבר הזה היה נגמר כל יום ברצח, ויש לנו כללים שמכתיבים לנו לא לעשות את זה, כן? יש לנו כללים שאומרים לנו זה, והחברה נשארת, לפחות אצלנו, סופר מסודרת, יש לנו סט אדיר של כללים, מתי אנחנו ערים לבעייתיות במקומות האפורים שיש לנו פחות כללים. אז יש מקרים כמו שאתה תיארת.
אבל שנייה, בנדה, שנייה. יש לנו כללים, אבל הנה שאלה. האם הכללים האלה מסתדרים עם מה שהאינטואיציה שלנו הייתה רוצה לעשות, ואם לא, אז אולי מצטבר בנו תסכול וזעם על זה שבא לי לרצוח אותו, אבל הכלל אומר לי לא לרצוח אותו. ואז בסוף אני לא יודע כאילו מה יהיה.
נכון, אז מה שיפה בנו כבני אדם, אנחנו בדרך כלל יצורים סטגלטניים, והרבה פעמים אפילו, וזה גם מחקרים מראים, שאנחנו תופסים את החוק ואת החוק החברתי כמוסר. כלומר, הרבה פעמים אנחנו רואים מה קורה מסביבנו ומאמצים את זה ככלל המוסרי, אז להפך, אנחנו לא מתעצבנים ומתנגדים אלא דווקא הפוך, רואים את זה מצוין בימי הקורונה. שהסיגנל שאנחנו מקבלים מהחברה והממשלה נגיד, זה מה שאנחנו תופסים כמוסרי. אם בגל הראשון של הקורונה היית רואה מישהו שהולך בלי מסכה, או מפר סגר, היית מתעצבן עליו, אנשים היו מדווחים עליו וכולי. היום משודר לנו על ידי המדינה והחברה שזה פחות חמור, ולכן אנחנו גם מקילים בזה ראש. כלומר, זה ממש, ממש עובד ככה. ולכן בדרך כלל אנחנו יותר מתאימים את עצמנו מאשר מתנגדים בהקשר הזה. יש לנו משהו מאוד קונפורמי באישיות.
אוקיי, אז עכשיו תחזור, אתה היית באמצע טיעון ואני הרסתי לך אותו, אז בעצם אני שאלתי, מאיפה אנחנו אמורים לדעת מה לעשות, וזה שיש לנו כללים שזה עניין טוב.
נכון.
ואז אמרת שהכללים הם טובים כי הם אפילו גורמים לנו להבין מהו המוסרי.
כן, בסופו של דבר תראה, הכללים נניח, רובנו, ואם פעם היו, לא יודע, בתחילת ימי הפסיכולוגיה של המוסר, אז תפסו מוסר נעלה כמוסר שמבוסס על עקרונות גבוהים, כן? שבכל סיטואציה מוסרית, אתה תחשוב מהם הערכים שלך, נגיד, האם מותר לגנוב בשביל להציל חיי אדם, אתה תגיד לעצמך, ערך חיי אדם יותר חשוב מערך הרכוש, אני לא אגנוב, או לא יודע, גזענות זה דבר כל כך רע, אז גם אם אני אצטרך להעיר למישהו ש... יש לו איזושהי בעיה, אבל אומר אמירות גזעניות, אני אעיר לו על זה. אבל כבני אדם אנחנו פשוט לא כאלה ולא יכולים להיות כאלה, ולכן הכללים האלה הם הכרח. הרבה פעמים הם נגזרים מתוך העקרונות, אבל כשאתה בא לסיטואציה, אתה לא יכול לפעול כל הזמן על פי העקרונות האלה, כי אחרת אתה תישאר יושב באוטובוס עד שמי שצועק על מישהו אחר ירד, או אחרת אתה לא באמת תקבל החלטה.
כן.
אז הכללים הם חובה.
אז תגיד, בנדה, אתה דתי לשעבר, אז בוא נדבר על זה רגע, כאילו יש אולי מקום שבו זה עובד, כבר נתנו לנו את ספר הכללים, ובעיקרון אם אני דתי, אז יש לי ספר כללים, כולל פרשנויות, כולל דקדוקים במקרה ספציפי כזה וכזה, ואם יש לי ספר כללים כזה, כאילו החיים שלי אמורים להיות יותר כללים, יותר קלים מבחינה החלטות מוסריות ביום יום.
אז קודם כל אני מסכים איתך לגמרי, תשמע, החיים של הרבה דתיים שאני מכיר באמת הרבה יותר קלים. הייתי עכשיו בקורונה, נסעתי בחזרה למושב של ההורים, שהוא מושב דתי, והיה, תשמע, אתה רואה איך האנשים שם חיים, יותר פשוט, הכל ברור וכולי, לא הכל, כן, יש סדקים ויש חורים, אבל יותר פשוט מאצלנו, אז כן, זה יותר קל. אחת הבעיות אני חושב בכללים, שבטח בכללים כאלה כמו של הדת, שהם פחות נוטים להשתנות, ואז יש כללים שהיו רלוונטיים, מוסרית אפילו, שמרו על החברה מצוין לפני הרבה שנים, אבל היום כבר לא, ואז הם לא רלוונטיים, אבל אתה צריך לציית להם כי זה הכללים. אז זה יכול ליצור אלו שהם בעיות, אבל לחיות על פי סט כללים, אתה צודק, זה הרבה קלילים, הרבה יותר קל, ואני אישית אפילו לא מקדש את אישית, שוב, לא בלי קשר למחקר בפסיכולוגיה של המוסר, אני לא מקדש את הבחירה האינסופית, כן? אתה יודע לכמה פרדוקסים הבחירה האינסופית גורמת, והיא בטח ובטח לא מתאימה לכולנו, אז חיים על פי כללים יכולים להתאים להרבה מאיתנו, ואני חושב שהם אחלה דבר, כל עוד יש טיפה ראייה ביקורתית מלמעלה. כלומר, כל עוד אנחנו לא משמרים כללים שהיו רלוונטיים ללפני 2000 שנה, אלא משנים אותם קצת, אני מוכרח להגיד שגם דתות מאוד משנות את הכללים, רק פחות ממה שאתה יודע, ממה שקורה בעולם החילוני, כמו היחס לאוכלוסייה הגאה, לא יודע, בקרב דתיים נגיד, לא חרדים, אבל הציונות הדתית, שפעם זה היה לא מדברים על זה, והיום היחס קצת השתפר. לא כמו שהיינו רוצים.
כן, כן. אז בעצם אתה אומר שהחילוניים ועוד יותר החילוניים הליברליים, בעצם הכניסו, אני כולל את עצמי בפנים, אז אני גם אגיד, הכנסנו את עצמנו קצת לבוץ, אמרנו, אנחנו רוצים להיות ביקורתיים לכל דבר, להיות מסוגלים להטיל ספק בכל דבר, בשם הנאורות, אבל הבוץ הוא שרוב הזמן ביום יום אין לנו זמן לחשוב, לשבת ולחשוב על המעשה הבא שלי, ואיך כדאי לי לעשות אותו, כי אני עסוק ביום יום. אז בעולם דמיוני שבו היה לי אין סוף זמן לשבת על הארסל ולהגיד, האם עכשיו אני רוצה ללכת לראות עוד נטפליקס, או שיותר חשוב בעיניי ללכת לעבוד, או שיותר חשוב בעיניי ללכת להתנדב ולעזור לניצולת שואה, אז זה מתאים. אבל רוב הזמן אין לנו את הזמן ואו את הכוח בכלל לעשות את ההחלטות האלה, ואז השאלה היא, מי או מה רומז לנו מה הוא כן מוסרי? כלומר, בהנחה שאנחנו לא יושבים כל היום על התחת ועושים בחירות מוסריות, ובהנחה שיש הרבה דברים שלא נמצאים בכללים, כי אנחנו לא דתיים, אז מי או מה רומז לנו מה נכון ולא נכון לעשות?
יפה. אז קודם כל, אני חצי מסכים איתך לגבי מה שאמרת, וזה משהו שאני רואה מצוין לדעתי, לא כחוקר ולא כבן אדם זה, אלא כמי שהיה דתי לשעבר, ואני באמת, אחד הדברים שאני רואה, אתה מדבר על מין בחירה חופשית, ושכל הזמן צריך להחליט, אני ממש לא רואה את זה ככה. מבחינתי זה היה, לפחות, אתה יודע, עם הכניסה, אני גר בתל אביב, אז עם הכניסה לתל אביב ולחברות מסוימות, זה פשוט החלפת סט אחד של כללים בסט אחר של כללים. ויש לנו המון 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 כללים מאוד ברורים של איך להתנהג. יש המון, נגיד, ניקח אפילו את פייסבוק שדיברת עליו קודם, יש המון דברים שאתה לא תעיז לכתוב בפייסבוק, אוקיי? אחרת אנשים פחות יאהבו אותך, פחות יכבדו אותך וכולי. כלומר, יש סט כללי מאוד ברור של מה מותר ומה אסור להגיד, אוקיי? תנסה לבקר תנועות חברתיות מסוימות, תנסה לבקר אפילו, אתה יודע, את השמאל, לא את השמאל, אבל נגיד תנסה לתמוך בביבי כשאתה גר במרכז תל אביב, גם פתאום תראה שהפרת איזה כלל. ובאיזשהו שלב החברה לוקחת על עצמה את התפקיד של אוכף את הכללים, וזה מאוד קל בעולם של רשתות חברתיות ותדמיות, ואתה, כל חריגה שאתה חורג מהחוקים האלה, אתה תשים לב מיד, אוקיי? יהיו לך מה שנקרא הוקרות קטנות, דברים קטנים שירמזו לך לחזור לדרך הישר, כלומר, בסופו של דבר, כמובן שיש, אתה יודע, יש כותבים ויש אולי מנהיגים שנותנים דוגמאות, אבל בסוף זה דבר שהוא יותר חברתי, קבוצתי, שהוא נותן לך את, את הכללים והחוקים, כל חריגה מורגשת מאוד. אני מניח שתסכים איתי, שגם אתה תרגיש את זה אם תגיד משהו לא נכון או לא חורג מהכללים.
לגמרי, אבל אני כן מרגיש שאני כל הזמן במרדף ללמוד את הכללים האלה, כי אפילו פייסבוק היום הוא שונה מפייסבוק לפני 4 שנים ופייסבוק שלפני 8 שנים. האתיקט של מה ראוי ומה לא ראוי לשים שם ומה יחשב או לא יחשב משוגע בעיני חבריי, הוא אתיקט שהוא ממש ברור רק עכשיו, אחרי שאנחנו 15 שנה בפלטפורמה הזאת. היו הרבה שנים שבהם זה היה מאוד בולט שהרבה אנשים טובים מחברינו לא ידעו עדיין, לא היה עוד אתיקט, לא היה עוד מערכת כלים, ואז מישהו כתב משהו וכאילו אמרו, מה הוא התפסח? הוא לא התפסח, הוא בטעות כתב עכשיו נגיד מה הוא מרגיש כשהוא יושב בשירותים, והוא לא חשב שזה לא הגיוני לא לכתוב את זה שם. או אתה מבין למה אני אתכוון? זאת אומרת, ומה עושים באינסטגרם, ומה עושים בטיק טוק, ומה עושים בטוויטר, ובכל מקום יש אתיקט אחר, ואני כל הזמן נמצא בתוך לימוד מחדש של מערכות כללים חדשות, זאת אומרת, אין שם מנוחה במובן הזה, וזה לפעמים קורה במודע, ולפעמים זה קורה פשוט בריאקציות, זאת אומרת, מישהו יכתוב משהו שכבר כולם הבינו שלא מקובל, ואז ייכנסו בו מה שנקרא, ואז הוא ידע שזה לא מקובל, אבל הוא היה צריך ללמוד את זה בדרך הקשה. בעוד שלפעמים אני קצת חולם על זה שהייתי יודע בדיוק, היו עושים לי סדנה, ואומרים לי על זה ועל זה ראוי לדבר, על זה ועל זה לא ראוי לדבר, ואז הייתי יושב בסדנה ורותן לעצמי, נו, אתם דופקים לי את כל החופש.
כן, אז קודם כל אפשר לפתוח סדנה כזו, בוא נדבר על זה אחר כך, על הפרטים העסקיים וכולי. סתם, אבל באמת, אתה צודק שיש פה כללים של, שכל הזמן משתנים, ותמיד באמת אתה רואה את מי שמפר אותה, מי שאומר את הדבר הלא נכון, והוא חוטף, והוא כאילו צולבים אותו, ואז לכולם ברור שזה לא נכון. עכשיו אני אגיד על זה שני דברים. אחד, לא תמיד אתה יכול למנוע את זה, והסיבה לזה היא כי אנשים אוהבים להביע זעם מוסרי. והרבה פעמים אם אתה לא מפר, נגיד אתה בסדר עם כלל אחד, ידאגו למצוא את המישהו שקצת חרג ולהוקיע אותו. לא רק בגלל שהוא עשה משהו רע, אלא בגלל שאנחנו אוהבים להביע זעם. זה עוזר, זה משהו שהוא טבוע בנו, זה משהו שהרבה פעמים אם אני מוקיע מישהו, זה נותן סיגנל לשאר שאני בסדר. אז לא בטוח שתוכל למנוע את זה אי פעם. דבר שני, אני אגיד לך משהו, אתה יודע, דיברנו על ליברלים ושמרנים. אז אנחנו, כן, אמרת, אנחנו הליברלים, אבל אני תופס את עצמי כליברל מאוד שמרן. מהבחינה הזו שעם הרבה מהחוקים החברתיים שקיימים, ואפילו יותר מזה שהיו קיימים לפני הרבה שנים, מאוד נוח לי, כן? ממש סבבה לי, כן? ואתה יודע, כגבר, כמישהו, אתה יודע, בעל מקצוע חופשי, אבל יש הרבה אוכלוסיות שבאמת הקודים המוסריים שהיו קיימים מאוד דפקו אותם. אז כן, אני חושב שהאוכלוסיות האלה חייבות, ומדובר, בוא נגיד, על רוב העולם בעצם, זה האוכלוסיות האלה. כמו שהדמוקרטיה האתונאית הייתה דמוקרטיה של כמה אזרחים חופשיים שמסביבם היו נשים ועבדים שהיו כמעט על תקן רכוש, אז גם אצלנו רוב האנשים לא נהנו מכללי המוסר, ולאט לאט אני חושב שיש פה משהו נכון שמעצב כללי מוסר חדשים, שדואגים גם לאלה שהיה להם לא ליברלים שמרנים כמוני, לא כאלה שהיה להם כל כך נוח עם החוקים, שכל דבר חדש, מה הם רוצים, מה הם זה. אז אני אישית, הרבה פעמים כשיש, אתה יודע, שיח חדש, אז אני ישר מתנגד וכולי, אבל אני קצת מבין שאין מה לעשות. יש דברים שצריכים להשתנות, לפעמים זה משתנה בצורות מאוד עקומות, או מאוד צולבים כל מיני אנשים שאתה לא מבין למה, אבל השינוי בגדול הוא שינוי שכנראה צריך לעשות, כי כללי המוסר, לדוגמה, כשמדברים על חוסר פגיעה באחר, לא דיברו על פגיעה בכל בן אדם, או לא דיברו על כל סוג של פגיעה. ואנחנו רואים את זה בכל מיני דברים שקשורים להטרדות מיניות וכולי, אז זה דברים שצריכים לקרות. הבעיה היא שבאמת כשנותנים לחברה, כשאין מישהו כמו שאתה אומר שכותב ספר כללים, אלא נותנים לחברה לעצב את זה, אז בחברה יש כל מיני אנשים, יש אנשים שבאמת חשוב להם המוסר, ויש כאלה שחשוב להם עמדתם עצמם, והזהות המוסרית שלהם עצמם, וכשאתה נותן לכולם, לדמוקרטיה, לעם, לקבוע את החוקים, אז יש גם, אתה יודע, בלגן לפעמים. אבל הכיוון...
אתה יודע, שני נושאים שהם מאוד בלים.
כן, אני רק
חשוב, לא, תמשיך.
חשוב לי להגיד שהכיוון הרבה פעמים הוא כיוון טוב, כלומר לפעמים הרבה יותר טוב שהעם, שהמוסר ייקבע בצורה דמוקרטית, כי אז הוא באמת מתאים לכולם או חברתית וכולי, מאשר שתבוא איזה סמכות עליונה ותחליט מהם כללי המוסר, כי זה לפעמים א' גורם לנזק, ובית לא תמיד מתאים לכולם, או יכול להיות שזה מוסר שמוטה לטובת הקבוצה של זה שהחליט.
כן, אבל אני אטען שזה בכל אופן קורה, ואני, הטענה שלי אולי תהיה קצת מוזרה, אז אתה יכול להפריך אותה בקלות. הטענה שלי היא שזה לא יהיה על ידי הסמכות העליונה לכאורה בפועל, למשל, בהחלטת כללים שהם, כמו שציינו, בצורה דמוקרטית או בצורה חברתית, אז למשל, הקריזמטי או הקריזמטית יכולים להוביל את הצעדים של מה נחשב ומה לא נחשב מוסרים, ורק בשל קריזמיותם, ובטח בעידן כמו של עכשיו, אפשר לדבר על ביבי, אפשר לדבר על אינפלואנסרס ברשתות חברתיות, אפשר לדבר על כל מיני אנשים שבזכות המדיה הקיימת ובזכות הדמוקרטיה וכולי, הם מקבלים כוח מאוד גדול רק בזכות קריזמיותם, נגיד משהו שלא היה יכול לקרות בימי שמיר או גולדה מאיר, או כל מיני מנהיגים אחרים שהיו פחות קריזמטיים, ויכול להיות לך איזשהו אינפלואנסר ברשתות חברתיות, שהוא פשוט יודע להתבטא בצורה מצוינת, הוא מאוד מאוד רהוט, הוא כותב ויש לו מיליון פולוורס, והוא עכשיו בעצם הסמכות שמובילה את מה נכון ומה לא נכון, וזה לא כזה שונה מישהו שפחות קריזמטי שהיה יושב בחדר והיה אומר, הנה ספר הכללים.
כן, אז קודם כל אני לא אפריך את הטענה, כי היא טענה מצוינת ונכונה מאוד, כן? אני חושב. יש פה באמת אנשים שמשתלטים על הפער, אתה יודע, בסמכות, וכולנו כבני אדם בסוף גם מחפשים ונוהים אחרי איזו סמכות שתגיד לנו מה לעשות, ולכן, כן, הנה, אז אנחנו בעוד, לא יודע, נגיד, ניקח, אנשי שמאל רבים בינם לבין עצמם על מה מוצרי, בימין קם ביבי, שהוא מנהיג, שהוא באמת יודע לדבר ולשכנע, אני לא אכנס פה לפוליטיקה, אבל הוא עושה את זה מצוין, וכן תופס את כולם, כלומר, כן, באיזשהו שלב עושה את זה, וזה קורה המון, כלומר, באמת, אתה אומר, ניסינו להימנע ממנהיג רוחני, ממנהיגים רוחניים, אבל נוצרים לנו מנהיגים רוחניים, אין איך להימנע מזה, מסכים איתך לגמרי, אבל אני חושב שכל עוד, ואנחנו עדיין נמצאים במצב כזה, כל עוד המנהיג הוא לא איזה סמכות טוטליטרית שנשארת לכל החיים, או שיש לה כלים שהם יותר מדי כוחניים לאכוף את הכוח שלה, אז נגיד בתקופות מסוימות המנהיג ישלוט בשיח, אבל כמגמה לאורך דורות, המוסר יהפוך למוסר שיותר מונחה על ידי העם, ופחות איזושהי סמכות עליונה, אבל בוא נגיד בכאן ובעכשיו, אני חושב שאתה צודק לגמרי. כלומר, בסוף יש לכל מחנה את האינפלואנסרס שלו, כמו שאתה יודע, ממש כמו משפיענים, משפיעני רשת בטיק טוק ובאינסטגרם, שפעם היו אומרים, אוקיי, כל אחד יכול לחלוק את התכנים שלו, אבל בפועל כולם צופים בתוכן של מספר מצומצם של אנשים, גם פה זה נוצר, זה תהליך טבעי, אבל אני חושב...
נכון, אז בסוף יש כמה רבנים.
כן, כן. אז אני חושב שאתה צודק, אבל כל עוד הכלים שלהם לשמור, ואולי אני אופטימי מדי, כן? כי כמו שאמרתי, הטיעון שלך מעולה, ואני אומר פה את דעתי, אתה יודע, ודעתי היא טיפה אופטימית, שהיא אומרת כל עוד האנשים האלה, נגיד ביבי, יהיה את העידן שאחרי ביבי. טראמפ, לא שאני אומר שביבי זה רע, חס וחלילה, אני לא אכנס פה לפוליטיקה, טראמפ יהיה את העידן שאחרי טראמפ. כלומר, בסופו של דבר אנחנו לא נמצאים פה עם סמכות שנשארת לכל החיים ומורישה את הדברים לילדים שלה, אז בטווח ארוך קוראים שינויים, יש במפרים במהלך הדרך, נקרא לזה ככה.
כן, לדעתי. עכשיו תגיד, ויכול להיות שזה קצת לחזור על מה שדיברנו קודם, ואולי לא, אבל עוד פעם, בלי להיכנס לפוליטיקה, איך יכול להיות שביבי חושב שהוא מוסרי, ויש אנשים שחושבים שהוא לא מוסרי?
יפה. אז קודם כל, כמו שאמרנו, יש באמת הבדלים עצומים במערכת הערכים, וחלק מהאנשים שהם שמרנים, נגיד כמו ביבי, אז בסופו של דבר אימצו ערכים שמרניים, שאומרים, נגיד שלויאליות למדינה, הרבה פעמים זה מוסרי וכולי. אני חושב שאצל ביבי יש גם מנגנון פסיכולוגי, שהרבה פעמים מאמץ כל מיני דברים ונותן להם צידוק מוסרי. כי הרבה פעמים כשאנחנו, יש לנו, ואיך אני רואה את זה אצל ביבי, בזה שכל פעם יש נגיד איום מרכזי אחר, או נושא אחר שהוא חשוב מאוד באותו זמן. פעם זה החמאס, חיזבאללה, סוריה, לא משנה, יכול להיות שזה איום. אבל הרבה פעמים אתה רואה שם גיוס של איזשהו צורך של המדינה, קצת לטובת ההישרדות שלו. אני מוכרח להגיד שאני רואה את זה לא רק אצל ביבי, אני מוכרח להגיד שאני רואה את זה גם, לא יודע, במחנה השמאל הרבה פעמים, שכל יומיים יש דבר ממש חשוב, ואז שבוע אחרי הוא ממש לא חשוב. אז אתה אומר, אוקיי, אם הוא חשוב, זה אמור להיות חשוב כל הזמן. אז בסוף אתה מבין נכון. שיש שימוש בחשוב לטובת משהו אחר. לפעמים זה באמת לטובת העצמי.
אז אתה יודע מה, אתה יודע מה, בטא. בנדה, בוא נעזוב שנייה את ביבי ונדבר עליי.
אוקיי.
בוא נדבר עליי. בוא, אתה יודע, אם כבר פותחים, אם כבר זה, אם כבר אנחנו פה מוסריים, או רוצים להיות מוסריים, בוא נעזוב את ביבי בשקט, מסכן, הוא כל היום מדברים עליו, בוא נדבר עליי. איך יכול להיות, תגיד לי, הבנדה, שאני אוהב חיות, מראה לבת שהקטנה שלי, כל היום חיות בכל הספרים שלה, היא יודעת את כל השמות של החיות, ואיפה הם נמצאים במשק, ואיפה הם נמצאים בג'ונגל, ואיפה הם נמצאים בספארי, ומה קורה במדגסקר, ואני מסביר לה כמה הן מתוקות וחמודות, וקונה לבובות שלהם, ואז אני הולך בצהריים, אוכל המבורגר, וזה אפילו לא עובר לי בראש, כאילו שיש פה משהו שסותר את עצמו. איך זה יכול להיות שאנחנו חיות כאלה מוזרות?
כן, אז קודם כל, כן, אנחנו באמת חיות מוזרות בהקשר הזה, והדבר הזה טבוע בנו, והוא אפילו מגן עלינו במידה מסוימת, כן? אני זוכר אפרופו זה, פעם אמרתי, אמרו לי להכין לאחיינים שלי דג, אז קראתי לו דג מת, אוקיי? וממש התעצבנו עליי, כי רמזתי... כן, זה היה אסון. עדיין נותנים לי, אתה יודע, לשמור עליהם וזה, לא יודע, זה, אתה יודע, אבל כן, זה קצת, ברגע שאתה קצת רומז למה שקורה שם באמת, אז אתה מבין שכן, אבל בסופו של דבר, אנחנו באמת, יש לנו יכולת הדחקה מוסרית מטורפת, זה לא רק זה, זה גם צמחונות, זה גם, לא יודע, הטלפון שאתה מדבר בו, רכיבים בו נעשו בסדנאות יזע בסין, שאנשים קפצו מהחלונות כדי לייצר לך אותו, אבל יש לנו יכולת הדחקה מוסרית, שהיא במידה מסוימת מגינה עליהם, כי אם כל דבר, סבל של כל דבר אחר היה מעניין אותך באותה מידה, לא היית יכול להמשיך לחיות, כי יש כל כך הרבה סבל בעולם. אז בדרך כלל אנחנו בנויים באמת להירתה מסבל, ושזה יזעזע אותנו מוסרית, אבל ברגע שזה מחוץ למעגל שלנו, אנחנו סבבה עם זה, יש לנו יכולת פסיכולוגית מדהימה למורל אקסקלוז'ן, לאי הכללה מוסרית, ברגע שזה או מין אחר, או אפילו לאום אחר, כן? לפני כמה זמן אני אתן דוגמה, אמרתי שבקורונה הייתי בגולן, ובגולן טיילתי הרבה, נסעתי, זה כזה, היה ממש no man's land, כן? יותר ממה שבדרך כלל בתקופת הקורונה, אף אחד לא היה שם, רק אני, ישבתי בתצפית על הגבול הסורי, ואמרתי וואלה מדהים פה, אני מאוד אוהב לבקר שם ולצפות, ואז פתאום אמרתי, בעצם מדהים פה, אבל כרגע נהרגים פה אנשים, כן? עד שחשבתי על זה, ועד שאתה יודע, לקחתי את זה לתשומת ליבי, לקח המון זמן, כי אותם סורים שנהרגים הם בשדה שאני לא כולל אותו מוסרית, אוקיי? אני לא, אם הייתי רואה מישהו נופל לידי בתצפית, הייתי קם ועוזר לו. אז יש לנו יכולת הדחקה מוסרית מטורפת, שהרבה פעמים היא באמת עוזרת לנו, אחרת לא היינו מתפקדים, אבל כמו שאתה אומר, כן, יש איתה איזושהי בעיה מוסרית, וזה אני מסכים איתך, כי אני גם כמובן, כן. אני לא
תמכים. אז עכשיו, אז יש לי את היכולת הזאת, ועכשיו, איך אני יכול בכלל לשפוט את ביבי? זאת אומרת, למה אני יכול להגיד על מישהו אחר, הוא מדחיק מוסרית כל מיני דברים שהוא לא היה צריך להדחיק מוסרית, ואני זה סבבה שאני מדחיק מוסרית כל מיני דברים. כאילו, מי החליט מה מותר להדחיק מוסרית ומה לא מותר להדחיק מוסרית?
נכון, טענה מצוינת. כאילו, אתה אומר, אני מדחיק מוסרית, נגיד, לאומים מסוימים, והוא מדחיק מוסרית אפילו את הפלסטינים, כן? וקודם כל זו שאלה טובה. זו שאלה טובה, והייתי עושה לעצמי עבודה קלה, אם הייתי אומר לך, לא, הוא לא מוסרי בגלל ככה וככה. אבל בסופו של דבר אני חושב שהרבה פעמים אנחנו עושים הבחנה, אתה יכול לחלוק עליה, הבחנה בין נזק שאנחנו עושים, שאני ואתה עושים, לבין נזק שקורה במקום אחר, ואתה לא מסייע לפתור אותו. זה נקרא, אם נדבר בשפה קצת פילוסופית, זכויות חיוביות וזכויות שליליות. כשאתה, נניח, אני אתן דוגמה טובה לזה, אנשים כמעט לא תורמים, או תורמים מעט מאוד למה שקורה באפריקה, אלפים מתים שם מרעב ממחלות, ואף אחד לא עושה כלום, לעומת זאת, כשהייתה מלחמה בעיראק, כן, הפגינו, היו את ההפגנות הגדולות ביותר שהיו אי פעם, והסיבה לזה היא כי אנחנו כבני אדם, מתייחסים לנזק שאנחנו עושים, כלומר מה שקרה זה האמריקאים והאירופאים, ראו את הנזק בעירה כנזק שהם עומדים לעשות, כי הרבה יותר חמור מלא לעזור למישהו אחר. ולכן כשיש נגיד את הבעיה הפלסטינית, זה נשמע רע, את הבעיה של ישראל מול פלסטין, שנתפסת כמשהו שהוא באחריותנו, אז אנחנו הרבה יותר מתקוממים ורוצים לפעול למען זה, מאשר דברים שלא נתפסים כדברים שאנחנו עשינו, אבל שוב, יש כאלה שיגידו לך, כן, ביבי מגן עלינו, ביבי בסופו של דבר אין דבר כזה באמת מוסר שהוא מוסר אובייקטיבי, תמיד המוסר יהיה קבוצתי, אתה מגן על הקבוצה שלך שאתה תופס אותה קצת אחרת, וביבי מגן על הקבוצה שים ישראל, אפילו במחיר, לא יודע, חיים של הרבה אחרים וכולי, אז זה גם טיעון. שוב, אני חושב שבאיזשהו שלב יש פה, יש משהו יותר מוסרי בעיניי, כן? ובסופו של דבר, אתה יודע, זה יכול להיות הבדל הערכים, בלתפוס את החיים שלי כשווים לחיים של מישהו אחר, או את החיים של הקבוצה שלי כשווים לחיים של קבוצה של מישהו אחר, והכלל שאם נגיד יארגו לדוגמה 1,000 איש בעזה, זה עדיף על פני שיהרג חייל אחד ישראלי, אני אישית לא מסכים עם זה, כלומר, העקרונות שלי, ואני מניח שזה מכנה משותף להרבה מהאנשים שאני מכיר, מניעים אותי לחשוב שזה לא מוסרי.
כן. טוב, תשמע, אמרנו ביבי יותר ממה שאמרתי אי פעם באיזשהו פרק בפופקורן, אז בוא נעבור למשהו שהוא כן קצת יותר קרוב לעולם שלי, שזה גם שקר, כי ביבי מאוד קרוב לעולם שלי, כי הוא כל היום בראש, אבל נעזוב רגע את ביבי, ובוא נדבר על רובוטים.
אוקיי.
אוקיי, נדבר קצת על העתיד. ועזוב שנייה, רובוטים, בוא נדבר על אלגוריתמים, על מנועי החלטה שלוקחים החלטות, וזה משהו שהרבה יותר קרוב אליי, כי אני בעולם של הסטארט-אפים וההייטק, ואני חושב שאני נמצא במקומות שבהם כל הזמן צריך לקחת החלטות מוסריות, אבל אין לנו בחברה, או בחברות הייטק אחרות, אין לנו צ'יף מוסר אופיסר, אין לנו צ'יף מורל אופיסר. עכשיו, הדברים האלה הם עכשיו מאוד מאוד בתקשורת, אני אתן דוגמה שזה יישמע אמיתי ולא במטה, סתם לדוגמה, יש הרבה מאוד טענות נגד פייסבוק, כי פייסבוק לקחו החלטה מוסרית, מה ההחלטה שהם לקחו? אנחנו מאפשרים את חופש הדיבור, ואלא אם מישהו אומר, תרצחו עכשיו את הבן אדם הזה, אנחנו נותנים לו לפרסם כל דבר שאפשר לפרסם. באו טוויטר ואמרו, אנחנו יותר מוסריים ממכם פייסבוק, אנחנו, לא רק שאנחנו לא מאפשרים לאנשים להגיד, תרצחו את ההוא ותשדדו את ההוא, אנחנו גם בודקים האם דבריו של מישהו הם אמת או שהם פייק ניוז, ואם הם פייק ניוז, אנחנו מסתירים אותו, וככה הם עשו לטראמפ שוב ושוב 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 ושוב, ואיכשהו יצא לפני איזה חודשיים שלושה זה היה, שטוויטר הם המוסריים ופייסבוק הם קפיטליסטים שרק רוצים שעוד אנשים יבלו בפלטפורמה וקבלו כסף מפרסום, ולא אכפת להם שטראמפ נגיד אומר כל מיני דברים שהם בפירוש עובדות מוטעות בצורה שלא לא צריך להתווכח עליה. מקרים שלא קרו, אנשים שלא עשו דברים וכולי וכולי וכולי. זו דוגמה. עכשיו, למה זו דוגמה מעניינת? כי באותו, אתה עוד איתי, כן? סורי, זו דוגמה ארוכה. צוחק. אוקיי, אז מה שקרה זה שלראשונה, יש טיעונים כאלה נגד פייסבוק הרבה מאוד שנים, אבל לראשונה עובדים מתוך פייסבוק, ואני טוען שזה קרה בזכות זה שטוויטר פתאום כן עשו את הדבר הזה שהם החליטו עליו, עובדים בכירים בפייסבוק, באו ואמרו, היי פייסבוק, שלום, אנחנו לא רוצים לעבוד פה יותר, או אנחנו מאיימים שאנחנו נעזוב, אם לא תתחילו גם אתם להתנהג בצורה יותר מוסרית. עכשיו, איך זה קשור לעובדים? כי אותם עובדים בסוף, הם אלה שעובדים על האלגוריתם של פייסבוק שמחליט מה להראות למי ואיך, הם בסוף יודעים לתכנת האם כשמישהו כתב איזשהו מאמר שהוא סתנה, או מאמר זעם, או מאמר שיורד על מיעוט אחר, הוא מופץ יותר, הוא מופץ פחות. בתוך האלגוריתם של פייסבוק אין רק כמה לייקים וכמה שרים היו למשהו, יש עוד הרבה מאוד פרמטרים. באותה מידה גם יכלו להיות בצורה פרואקטיבית פרמטרים מעכבים. זאת אומרת, הם היו יכולים לבוא ולהגיד, אם תוקפים מיעוט, אנחנו דווקא נדאג שהפוסט הזה יופץ פחות באלגוריתם. אנחנו נזהה שזה פוסט זעם, או שזה פוסט שהוא נוראי, או שזה פוסט פייק ניוז, ואנחנו נסתיר אותו, או נגרום לו להיות מופץ פחות. וזה אומר שפתאום הם צריכים פה שיהיה להם איזשהו יועץ מוסר בחברה, כי כל החלטה כזאת שהם עושים משפיעה על מיליארד איש שמשתמשי פייסבוק.
נכון.
אז מה שרוצה לשאול אותך, זה מה העתיד של המוסר בהייטק, או במקומות האלה, שבעצם הולכים להשפיע על האלגוריתם של הרכב שלנו, ושל האוכל שלנו, ושל הבריאות שלנו, ושל גם הרשתות החברתיות.
כן, אז קודם כל, לפי טון הדיבור שלך, קצת אפשר להבין בעד מי אתה במלחמת טוויטר פייסבוק. אתה יודע, אפילו לא צריך מספיק להסתכל בגלי הכל הזזים בצוגה כדי להבין בעד מי אתה, וזה בסדר גמור. אבל אני אגיד כמה דברים לגבי זה. באמת, קודם כל אני מוכרח לומר שבגדול יש פה התקדמות. עצם זה שהוויכוח הזה מתקיים, זו התקדמות מטורפת, כי פעם אנשים היו בונים מכונות, או יוצרים מערכות של בינה מלאכותית, ואומרים ניתן למערכת לקבל את ההחלטות, וזה לא קשור למוסר, זה קשור ליעילות. ואז מערכות לדוגמה, היו מקבלות החלטות, לא לאפשר להעניק הלוואה לתושבי שכונה מסוימת, שכונה שהיא יחסית שכונת מצוקה, כי תושביה לא מחזירים בדרך כלל הלוואות, ואז היו מצדיקים את ההחלטה, זה מה שהמכונה החליטה, מה שנקרא computer say no, אוקיי? או כל מיני החלטות גזעניות כאלה ואחרות, והיום אומרים, אוקיי, זה המכונה החליטה. היום קצת יש התקדמות, ובאמת נהיה דיון מוסרי על זה, שזה מדהים, כן? בין באמת, האם אנחנו צריכים לאפשר חופש ביטוי מלא, שאגב, בחברה הרבה פעמים אתה מאפשר חופש ביטוי מלא, בלי להגיד לא נאפשר לבן אדם שאומר לו אמת, להגיד את דבריו, נכון? כלומר, יש פה עניין של ערך שבחברה אתה מקפיד עליו וברשת החברתית, לפי טון דבריך אתה חושב טיפה אחרת. אז זה דבר ראשון, ובאמת, אז יש פה עניין של מלחמה בין ערכים, זה לא מוסרי יותר ומוסרי פחות, כמו שהצגת את זה, זה מלחמה בין ערכים. והיום הרבה פעמים, וזו הבעיה הרבה פעמים בעולם המוסר, שזה לא החלטה בין מוסרי ללא מוסרי, אלא בין ערכים שונים שצריך לקבוע ביניהם. והיום יושבים באמת מומחי מוסר, גם
שנייה, אחד, תתרחק טיפונת עוד מהמיקרופון שלא יהיה דיסטורשן, אבל לפני שאתה ממשיך בטיעון, זה גם, אתה צודק, זה לא מה מוסרי יותר, מה מוסרי פחות, זה התנגשות ערכים בתוך המוסר, אני מסכים, אבל זה גם, וזה מה שאני מתעצבן עליו, זה כן, יש לי דרישה שיהיה בכלל דיון מוסרי בפייסבוק.
כן, נכון, יותר מזה, וזה אני חושב שאתה צודק, הרבה פעמים המוסר או הערכים המוסריים מאפשרים להצדיק אינטרסים כלכליים. לדוגמה, אני אתן אפילו את הדוגמה של פייסבוק, כי זו דוגמה טובה, פייסבוק באיזשהו שלב של ההתפתחות שלה, יצאה באמירה שאנחנו רוצים לקדם לאנשים הרבה יותר תכנים של המשפחה וחברים, ולא תכנים מסחריים, לכאורה בשם ערכי המשפחה והחברות, אבל בפועל כי הם רצו שגורמים מסחריים ישלמו על התוכן שלהם, אוקיי? אז הרבה פעמים משתמשים בכל מיני ערכים כהצדקה, אני חושב שאתה צודק לגמרי בזה שהם צריכים לתת דין וחשבון מוסרי, אבל הדין וחשבון הזה לדעתי האישית, גם הוא יקבע על ידי כוחות השוק. כלומר, אם יבואו הרבה פרנקלים ויתנו את הדרישה הזו, או אם יבואו הרבה עובדים של פייסבוק ויגידו, אנחנו עוזבים, אם אתם לא נענים לדרישות, או אם לפחות אתם לא מנמקים את ההחלטות שלכם, אז זה באמת יביא לסידור האלגוריתם באופן שהרבה יותר מושפע ממוסר. אני מוכרח לומר שגם אז אני מניח שלי ולך יהיו טענות ומענות, אבל לפחות זה יהיה, השיקול הזה ייכנס. נראה לי.
כן. כן. ויש פה את העניין השני, שהוא, אני חושב שהדיון המוסרי מגיע לטכנולוגיה, תמיד באיחור, כי כמו שמה שאמרת קצת בתחילת השיחה שלנו על ליברלים ושמרנים, אז הטכנולוגיה מתקדמת הרבה הרבה הרבה, הטכנולוגיה והאנשים ששולטים בטכנולוגיה ומנתבים את המעשים בה, והחוקים בה והאלגוריתמים בה והמכונות שלה, מתקדמים הרבה 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 יותר מהר ממה שנגיד המוסדות שאחראים על חוקי המוסר, או על מה נחשב מוסרי, או על מה חוקי ולא חוקי, מתקדמים. וכך יצא שחוק הספאם פורסם על זה שאסור לשלוח לך ספאם ב-SMS, אחרי שכבר כולנו עברנו לוואטסאפ, וזה הרי בדיחה. כאילו 8 שנים אחרי שהמציאו את ה-SMS, חוק הספאם הגיע ל-SMS, וכבר כולנו עברנו לוואטסאפ. ועכשיו יש וואטסאפ עסקי, ואנחנו נתחיל להיות מופגזים בוואטסאפ. ובאותה מידה, כשעכשיו ביבי רוצה לדחות או לא לדחות את התקציב, אז אפשר להתעצבן על הדעה שלו ועל מה שהוא רוצה לעשות, או להתעצבן על גנץ והדעה שלו, או להתעצבן על מי שלא נבחר או וכו' וכו' וכו'. ועדיין הם יצטרכו עכשיו להיאבק בחוקים ותקנות, ואפשר אולי to hack it או לנסות לרמות שם או קצת לקופף, אבל עדיין יש להם הרבה במה להילחם. בעוד שחברות הטכנולוגיה הם 20 שנה לפני המדינה בהתקדמות, והם פשוט, יש להם מין מערב פרוע כזה, הם יכולות לעשות שם מה שהם רוצות, ואין חוק שקובע שכל טכנולוגיה שיוצאת צריך לבדוק אותה ולכתוב לתקנות, ולכן אני יכול לכתוב היום אלגוריתם בחברה שלי שיגרום אני לא יודע מה, להסללה של חזקים להיות עוד יותר חזקים בתחום החינוך, כי אני סתם מתעסק בתחום החינוך, או להשמה של אנשים שהם מלכתחילה יותר מוכשרים, ובכך להגדיל את הפערים בחברה או משהו כזה. ואין שום מניע או כוח, חוץ מבאמת מחשבה ושיחה עם בנדה, שיעצור אותי מלעשות את זה. ואפילו תוך כדי, בגלל שהכל צבוע יפה, כי זה טכנולוגי, הכל ייראה, כאילו זה הכל חכם ומתוק וכולי, אבל אין שם בפנים בכלל מחשבה מוסרית.
נכון, אז קודם כל אני מסכים איתך, וזה מאוד מושך להגיד בוא נחיל כללים מוסריים על טכנולוגיה. ראית את הסדרה סיליקון ואלי?
כן.
יפה, אז יש שם איזה מנכ״ל של חברה שקוראים לו גווין בלסון, כן? מנכ״ל של תאגיד ענק שמזכיר את כל התאגידים שכולנו מכירים, והוא באמת עבר על כל הכללים האפשריים שאפשר בעולם ההייטק, כאילו הוא דמות הנבל המוסרי של עולם ההייטק, ואז הוא פורש מהחברה ומקים ארגון שקוראים לו TETICS, אתיקה בהייטק. וכאילו שם באמת כל האתיקה שלו היא אתיקה גם מושחתת ואינטרסנטית וכולי, וזה החשש. בסופו של דבר הבעיה שכשאנשים קובעים חוקים, הרבה פעמים גם החוקים המוסריים יכולים להצדיק את האינטרסים שלהם. אז האלטרנטיבה מאוד מפתה אותנו להגיד, אוקיי, בוא נחיל חוקים מוסריים גם על עולם ההייטק, אבל צריך להיות זהיר עם זה מאוד, כי בסופו של דבר החוקים עצמם יכולים להיות לא יותר טובים ממה שקיים. כן, אני חושב שהתשובה לדברים האלה היא שקיפות מאוד גדולה. כלומר, כשלכולם ברור מה קורה, אז אם יש משהו לא בסדר, מישהו יציף את זה. אוקיי? וכשיש אלגוריתם מוסרי, אבל לא, שלא מוכר לנו, אז אין לנו דרך לעלות על זה שהוא בעייתי. ולכן אני חושב שקיפות היא תשובה הרבה יותר טובה מאשר גורם סמכות, מאשר רב הייטק, או אתה יודע, מהנדס עליון שיקבע מה נכון ומה לא.
כן, זה מאוד מאוד כאילו, גם כשזה התחיל אצל הלודיסטים ב-1800 ומשהו, והמציאו את המכונות תפירה, והחבר'ה איבדו את העבודה שלהם כי הם היו תופרים ביד, ועכשיו הביאו מכונות שיכולות לתפור ביניהם. זה היה קטלני מבחינת האנשים שלא היה להם את המיומנויות לעבור לעבוד בשום דבר אחר, ולכן האנשים האלה פותרו, וברור שבשם הקדמה ובשם הנאורות, בסופו של דבר הרווחנו כאנושות מכניסתן של מכונות התפירה, כי יכולנו לקבל בגדים יותר, שנספרים יותר בזול, וכך יש לנו ארון ולא רק זה, ואז הכלכלה התפתחה, ויש לנו יותר כסף לחינוך ובריאות, ובלה בלה בלה בלה. באותו זמן, אני מרגיש שהקצב שבו הדברים מתקדמים היום, ואולי אני סתם מפחידן, או לא יודע איך לקרוא לזה, הקצב שבו הדברים מתקדמים היום, הוא הרבה 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 יותר מהיר, זאת אומרת, תראה למשל מה שקורה עם טיק טוק, בתוך שנתיים, היא הגיעה להיות האפליקציה הכי מצליחה בעולם. שנתיים בלבד. זאת אומרת, תאר לך שיש איזשהו מנגנון בטיק טוק, או לטענת טראמפ יש בוודאות, מנגנון בטיק טוק שמאיים על הדמוקרטיה, או יכול לדאוג להפצת פייק ניוז, או הפצת מסרים זה, ועכשיו הוא דואג להפצת מסרים כאלה למיליארד איש, בצורה מאוד מאוד מהירה. אין בכלל זמן ללכת ולשים לב לדבר הזה. אפילו מה שקרה בפייסבוק, הטיעונים הראשונים נגד הסיפור עם פייסבוק, התחילו ב-2010. ב-2010 יש את הטד-טוק הזה שמדבר על זה שגוגל, בחיפוש שלהם, מראה לנו תוצאות שונות, אם אתה בישראל או במצרים, ומסליל אותך לאיזשהו מקום, ועשר שנים אחרי זה, הם הגיעו לקונגרס, שמישהו ישאל אותם על זה, אוקיי? אבל בגלל האקספוננציאל, בגלל ההתקדמות הטכנולוגית המטורפת, טיק טוק התחילו משהו לפני שנתיים, ובשנתיים אף אחד לא מספיק בכלל להסתכל על הדברים האלה. בסדר, אני אעזוב אותך בשקט, אני פשוט, הדברים האלה הם קצת מפחידים אותי. אני מאוד מסכים איתך על הסיפור שהם
בסדר. אני חושב שאתה צודק לגמרי אגב. כלומר, בסופו של דבר הדברים האלה באמת ממליכים מלכים ומורידים מלכים, האביב הערבי חלקו קרה בגלל הרשת החברתית, עליית טראמפ הרבה פעמים משוייכת לדברים שקרו, כלומר יש לזה באמת המון השפעה, וההשפעה היא לא מבוקרת. שוב, אני לא בטוח שאם הייתה קם איזה סמכות, אנשים היו מקבלים אותה. כלומר, בסופו של דבר, גם שפייסבוק אומרת לך, אנחנו נאמנים לחופש הביטוי, אז אתה כפרנקל אומר לא, זה האינטרסים שלכם. אז צריך להגיע בעצם לאיזשהם כללים, אבל שמקובלים על כולם ולא יכולים להתאפס או לשמש כהצדקה לאינטרסים. ועוד משהו נכון במה שאתה אומר, שבסופו של דבר אנחנו כבני אדם, כאילו אנחנו תמיד אומרים, אפשר לסמוך על בחירות של בני אדם, כן? נגיד כשיאנגו התחילו, כן? יאנגו, אפליקציית המוניות, אז היו טיעונים שהם נותנים מידע לממשלה הרוסית. ואני אמרתי, אוקיי, יכול להיות שהם ייתנו את המידע שלי לממשלה הרוסית, אבל הם עושים 30% הנחה על נסיעות. אז מה עדיף? בסוף הלכתי כן. 30% הנחה. אז כן, אז אז לא תמיד אפשר לסמוך על הבחירות שלנו בהקשר הזה.
נכון, וגם השליחים של וולט נראים לי מאוד בתת תנאים, ואיכשהו בסוף האצבע שלי לוחצת על וולט. בעצם כאילו יש סיכוי שהדבר היחיד שנסיק בכל השקיפות הזאת, זה רק שנרגיש יותר חרה, אבל...
יכול, תראה...
אם נחזור...
כן, אם נחזור להתחלה. אבל אני חושב שאתה צודק, אבל אני חושב שבסופו של דבר מה שקורה, זה שאתה יודע, גם אם יש פער בין הטכנולוגיה, אתה יודע, למוסר או לאימוץ כללים לגבי אותה טכנולוגיה, פער של 10 שנים, 10 שנים זה לא המון. כלומר, בסופו של דבר, אז נכון, התיישר אחרי 10 שנים, אבל זה לא כמו, אתה יודע, לפני 50 שנה, או לפני 100 שנה, שפעלו לפי כללים של לפני 2000 שנה. כלומר, הקפיצות המוסריות הן יותר גדולות מפעם, ואנחנו חוזרים קצת למה שדיברנו בהתחלה, זה עדיין נתפס לנו כפער, אנחנו הרבה יותר חשופים לפער הזה, כי אנחנו רואים את טיק טוק מתפתחת בטירוף, ואנחנו אומרים, אוקיי, אבל מי נותן, מי כותב לה את הקוד המוסרי, כן? אבל בסופו של דבר, הסגירת הפער המוסרי תהיה הרבה יותר מהירה מלפני 50 שנה, כלומר, אנחנו עדיין לא במצב מושלם, אבל במצב הרבה יותר טוב. לא רוצה להישמע אופטימיסט מדי.
אוקיי. אתה נשמעת אופטימיסט מספיק בשיחה הזאת, אז אני כבר לא יודע מה לעשות, אני אהיה חייב לסיים אותה. בנדה, יש לי שאלה אחרונה.
בכיף.
אתה טוב?
אני לא תופס את עצמי כטוב, אתה שואל אישית, כן? אני תופס את עצמי יותר כאדם מרצה, מאשר בן אדם טוב, ויש פער עצום בין טוב למרצה. כן, אני רוצה שיהיו מרוצים ממני, לציית לכללים וכולי, אבל טוב הרבה פעמים זה הפוך ממרצה, אז אני חושב שאני עדיין לא טוב. נראה לי שעל המצבה שלי יהיה כתוב ניסה לרצות את כולם והצליח. זה מה שאני מקווה, כן.
אני אוודא שיהיה רשום, הוא היה כמעט טוב.
מעולה, אחי.
כמעט טוב מאוד.
מצוין.
הכי טוב ככה. בנדה, המון 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 תודה. אני עוד פעם אשמע כמו פרסומת, רק כי אני פשוט רוצה שכולם יהיו טובים, לא כי אני כזה אוהב אותך, וגם ככה מספרים לא עושים כסף במדינת ישראל, אז לספר שלך קוראים איך להיות טוב, מדריך מקוצר לפסיכולוגיה של המוסר, ויש שם את כל הנושאים שאנחנו דיברנו עליהם, ועוד הרבה מאוד נושאים, זה מאוד 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 מעניין, כי אני יודע כי זה מבוסס על אותם בלוג פוסטים, שבסוף היו, אתה יודע, לקחת כל שאלה כזאת, כמו עם הזקנה באוטובוס, ועם טיק טוק וכולי, ולדעת לנהל עליה דיון מאוד מאוד מעניין, שבמקרה הכי גרוע, הוא לא יהפוך אותנו לטובים, אבל יהיה לנו על מה לדבר בבית קפה, נכון?
מצוין, הגדרת יפה.
אוהב אותך בנדה, המון 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 תודה. מקווה שניפגש סוף סוף בקרוב, ותודה לכל מי שהקשיב, תהיו טובים. הרבה פעמים אני אומר בסוף הפרק, תהיו טובים, אז אני ממש מקווה שזה יקרה, תיסעו בזהירות, תצפצפו פחות, תזכרו שהאלימות גוררת אלימות, ושמוסר זה דבר יחסי, כמו שבנדה לימד אותנו, ושאי אפשר לצאת מזה טוב. אז ביי בינתיים.
תודה רבה.
ביי בנדה.
תודה למאזינים. Do you even fuck with a nigga like me? Well, you want me in about 3 days? Really? IDC. Cause every time a nigga talk, they can't see. The big up picture. Fuck your filter. Me can't go run, but me can't repeat. Nah.